טוב, אז אנחנו נשתדל היום לתת איזושהי הקדמה מאוד מאוד כללית לסוגיה הזאת של שלום ומלחמה. בדרך כלל אנחנו נלמד מדפים או מספרים, אבל היום בעל פה קצת דברים כללים. שלום ומלחמה. בואו נתחיל אולי בשאלה נקודתית. האם אנחנו עם ישראל, עם של שלום או עם של מלחמה? האם אנחנו אוהבים את המלחמה? האם המלחמה היא מצווה מהתורה? האם אנחנו חפצי שלום? האם העולם הוא עולם של שלום או עולם של מלחמה? באיזה עולם אנחנו חיים? אין ספק שכל מי שמתבונן על ההיסטוריה העולמית, הוא רואה שרוב ימי ההיסטוריה העולמית היו בהם מלחמות. שהמלחמות הקשות הן מלחמות בין עמים, אבל גם מאבקי כוח בין בני אדם. כלומר, העולם שלנו רצוף מאבקים. בין בחיי היחיד, בין בחיי המשפחה, בין בחיי האומה, ובין בחיי העמים. וגם בעולם הטבע, העולם שלנו בכל המדרגות שלו, הוא עולם של מאבקים. אז אולי טיפה הקדמה כוללת, איך אנחנו צריכים להתייחס לכל המציאות הזאת? שכמובן אנחנו נתמקד בסוגיה של מלחמות או שלום בין עמים ובין עם ישראל ואומות העולם. אז נתחיל אולי בהגדרת המושג שלום. מהו שלום? מה זה שלום בכלל? ואני לא יודע ברמה הפוליטית, ברמה האמונית, הרעיונית, העקרונית, הבסיסית, ברמה הראשונית קודם כל. המילה שלום, השורש שלה הוא שלם. שין למד מן. כלומר, העולם שלנו הוא עולם שמורכב, שיש בו הרבה הרבה כוחות, הרבה הרבה כישרונות, הרבה הרבה פרטים. יש בכל אחד, בכל אדם, יש אין ספור כוחות, אין ספור כישרונות, אין ספור יכולות. גם בעולם הטבע יש כל כך הרבה כוחות, אין ספור כוחות, אין ספור כישרונות. הקדוש ברוך הוא, העולם שלנו נקרא על פי המקובלים אלמא דפירודה, עולם המפורד, העולם המפורד. מדוע? כי בעולם שלנו אנחנו פוגשים הרבה כוחות, וכל כוח הוא כוח פרטי, הוא כוח נקודתי, שלכאורה אין לו שום קשר עם כוח אחר, ולפעמים הוא מתנגש עם כוח אחר. אבל מצד האמת, נכון שהעולם שלנו הוא עולם שמורכב מהרבה הרבה כוחות, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את כל הכוחות האלה, לא כדי שכל כוח ייאבק בכוח אחר, אלא כדי שהמכלול השלם של כלל הכוחות, אם אנחנו נארגן אותם נכון, המכלול השלם יוליד שלמות. מילים אחרות, אנחנו חיים בעולם של פרטים, שאמור לגלות את האחד הכולל, שהוא מקור כל הפרטים, והוא סך כל הפרטים. העולם הזה נקרא עולם שלם. ולכן ודאי שהעולם שלנו הוא עולם ששואף אל השלם, כי מקורו בשלום, ולכן הקדוש ברוך הוא נקרא אחד משמותיו שלום שמו, כי הוא שלם, והעולם הזה שואף אל השלום, מקור העולם הוא השלום, מטרת העולם היא השלום, השלמות, והשלמות הזאת מופיעה בצורה של בירור היחס בין החלקים השונים שירכיבו את הפאזל השלם. זה נקרא שלום. אני רוצה אולי להגיד את זה במילים קצת יותר פשוטות, ואולי קצת יותר ברורות. ניקח אולי דוגמה. דוגמה פשוטה. כשאנחנו מדברים על שלום, יש כוחות גופניים באדם, יש כוחות רוחניים באדם. וכל כוח הוא מושך לכיוון שלו. איך אנחנו עושים שלום בין הכוחות? אז מה אנחנו אומרים בשבת? שבת, שלום. שבת שלום זה לא רק שכולנו חברים בשבת כי שוכחים את כל המקום. אלא שבת שלום הכוונה שהשביטה מהמלאכה מאפשרת שהמפגש בין הכוחות הרוחני והחומרים שבאדם, בין כוחות הנשמה, כוח הנשמה שבו, כוח השכל שבו, הנפש שבו, המידות שבו, הרצון והגוף שבו, היצרים הגופניים שבו, כל הכוחות האלה יופיעו בצורה נכונה, בצורה ישרה. אנשים חושבים בטעות שבששת ימי המעשה אנחנו עוסקים בגוף. אדם עובד לפרנסתו וכו'. ובשבת, אנשים עוסקים ברוח, מן עולם הבא, הנשמה. זה, התפיסה הזאת היא תפיסה נוצרית. לא סתם הנצרות חילקה את התנ"ך לפרקים, והנצרות, אחד הדברים העקרוניים בחלוקת הפרקים של הנצרות, הייתה להכניס השקפת עולם נוצרית בתוך התורה. והפרק הראשון שהתורה, שהנצרות חילקה אותו בין פרק א' לפרק ב', המקום הראשון, זה בדיוק המקום הזה. פרק א' מסתיים בששת ימי הבריאה, ופרק ב' התחיל בשבת. כלומר, אומרת הנצרות, תחליט באיזה עולם אתה רוצה לחיות. תחליט איזה טיפוס אתה. האם אתה טיפוס חומרי, או אתה טיפוס רוחני? האם יש קשר בין הטיפוסים? שום קשר. יש עולם חומרי, ויש עולם רוחני, עכשיו תחליט מה אתה בוחר. אתה פרק א' או פרק ב'? תחליט מי אתה. ההשקפה הזאת היא אנטיתזה טוטלית להשקפה של התורה. ההשקפה של התורה היא שהשבת היא הנפש, שבת והנפש, השבת היא הנפש של ששת ימי המעשה. ולכן בשבת אנחנו עוסקים בשלושת היצרים הכי חומריים של האדם. יצר אכילה, עונג שבת, אוכלים טוב בשבת, זה מדברי קבלה. יצר שינה, שינה בשבת תענוג, אנחנו ישנים יותר בשבת. ויצר המין, יצר עריות, בין איש לאשתו. דווקא מצווה בשבת. כלומר, שלושת הכוחות היותר גופניים שיש באדם, יצר אכילה, יצר שינה ויצר המין, יצר עריות, שלושת הכוחות האלה מופיעים יתר מאשר בימי חול, דווקא בשבת. מדוע? כי המציאות הרוחנית, הנשמתית, שבת מעין עולם הבא, שבת דנשמת, יום הנשמה, המציאות של הופעת הנשמה בשבת, מסוגלת, אותה המציאות, לאפשר לנו להיפגש עם הממדים החומריים, בצורה נכונה, בצורה מאוזנת. לאכול במשך השבוע, זה לא כמו לאכול בשבת. לכן השבת, זה לא איזה בריחה מהמציאות. השביטה מלמתת אבות מלאכה, מאפשרת לנו להיפגש עם הכוחות הגופניים שנפגשנו את המימי החול בצורה יותר מדויקת. זה השבת, לכן אנחנו עם שבת שלום. מה הכוונה שבת שלום? השביטה מלמתת אבות מלאכה מהמלאכה בעולם העשייה. השביטה הזאת מאפשרת לגלות את השלמות. מהי השלמות? יצירת היחס הנכון בין הכוחות. אני רוצה עוד מילה אחת. הרבה פעמים המפגש בין הכוחות, שהמטרה שלנו במפגש הזה זה לגלות את כל, את כלל הכוחות בצורה הנכונה, המפגש הזה בין כלל הכוחות והאידיאל הזה לגלות כל כוח לפי ערכו המדויק ולא יותר ולא פחות, המפגש הזה הוא קשה ביותר. איך אנחנו יוצרים הרמוניה, איזון אמיתי? זה קשה. לכן החברה המודרנית, וכבר לא המודרנית, אבל אנחנו חיים בתקופה שאין ספק שזה אולי אחד הדברים המאפיינים את התקופה, את המאות שנים האחרונות, 150-200 שנה האחרונים בעיקר, ודאי שנים האחרונות, אחד הדברים המאפיינים את התקופה היא, הוא שאין לחברה האנושית, אין לאדם כוח, במרכאות, לעשות שלום אמיתי. כלומר, לארגן את הכוחות בצורה מדויקת, כך שכל כוח יופיע לפי ערכו. ואז המציאה החברה האנושית מושג חדש, הנקרא פשרה. כלומר, מה זה שלום? אני לא מדבר ברמה פוליטית, בכל רמה. גם אנחנו מתנהגים ככה, כל אחד לעצמו. מה זה שלום? שלום זה פשרה. יש הרבה כוחות בעולם. כל כוח אומר, אני מלך, כולי אמלוך. לכן הדרך היחידה להתמודד עם כל הכוחות, זה פשוט לקצוץ לכל כוח קצת מהעצמיות שלו, לקצוץ לו את הכנפיים, ולעשות שקט תעשייתי. שניים מוחזים בתלית, יחלוקו. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. זו מחצה שזה אומר, אולי תבר את האמת. לבר את האמת, זה מסובך, זה קשה. מה נעשה? נגזור. גזורו. משפט שלמה. התרבות המודרנית, התרבות המערבית, היא חיה על פי פשרות. מדוע? כי היא לא מחפשת את השלם האמיתי. היא מחפשת את החלקים. ולכן כל ההתנהלות של האדם כלפי עצמו, של האדם כלפי משפחתו, של עם מול עם, זה בעצם התנהלות של פשרה. זה התנהלות של איזה שלום מדומה, שקוראים לו שלום, שהוא בעצם קיצוץ הכוחות, ולא גילוי הכוחות. וכמובן, היות וכל כוח רוצה לצאת לפועל, אז זה רק עניין של זמן, שהכל יתפוצץ, שהכל יתפרק. בואו ניקח דוגמה פשוטה, שלצערנו הרב היא דוגמה מאוד מצויה. זכר ונקבה מקימים משפחה. יפה מאוד, ברוך השם, מזל טוב. זה מאוד קשה ליצור חיים משותפים, אמיתיים, כשכל אחד מהנפשות הפועלות, האיש והאישה, הזכר והנקבה, בנויים אחרת לגמרי. זה שני כוחות חיים אחרים לגמרי. איך אנחנו יוצרים מציאות של משפחה, של ביחד. דרך אגב, אחד הדברים שאם אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, אני אגיד את זה אולי אחרת, הקדוש ברוך הוא ידע שמצד האמת, הדבר האחרון שאדם ירצה לעשות בחיים זה להתחתן. מה, הוא צריך איזה עוד מישהו שיחיה איתו 24 שעות ביום כפול 100 שנה? יש מה הוא צריך את זה? הוא רוצה להיות עצמאי. אין אדם שלא רוצה להיות עצמאי. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? יצר בנו כל מיני מנגנונים, יצר עריות, יצר המין, איזה תחושה נפשית של חיסרון, שיש, שחסרים בנו כוחות חיים מסוימים שקיימים בנפש הנשית, וכן להפך. יצר באדם מנגנונים כאלה, שיחריכו אותו לחפש את מה שחסר לו. כי אם המנגנונים האלה לא היו, אז אף אחד לא רוצה להתחתן. כי הוא מסתפק בחלק שלו. עכשיו, היות והמפגש בין הנפשות הוא מפגש קשה, כי יש כאן מפגש בין שני עולמות שונים. אז המפגש הזה, הנקרא נישואין, הוא מפגש שהרבה פעמים לצערנו הרב, הדרך להתמודד עם השונות הזאת, אני משתמש במילים לא יפות וקשות, היא ליצור איזושהי מערכת זוגית שנקראת כך ותן. כלומר, אתה תחיה בעולם שלך, אני אחיה בעולם שלי, אפילו חשבון הבנק שלך הוא חשבון נפרד, וחשבון הבנק שלי הוא חשבון נפרד, אפילו קבענו בינינו איזה שהם כללי יחס, כך שלכל אחד יהיה מספיק חופש פעולה בכל מיני תחומים, כדי שחז ושלום אף אחד מאיתנו לא ייפגע, ובנקודות ההשקה המשותפות שלשנינו יש אינטרסים משותפים להיות ביחד, שם אנחנו ניפגש. מזעזע. לצערנו הרב, החברה המודרנית ככה היא בונה את הזוגיות שלה. מכלול של אינטרסים משותפים ומכלול של אינטרסים אישיים, כשהמכלול של האינטרסים משותפים לא יפגע באינטרסים האישיים. ולכן הזוגיות הרבה פעמים היא זוגיות של אחד על יד השני. ולא אחד עם השני. כי אם זה יהיה אחד עם השני, אז כל רגע אנחנו נגיע לאימות. כי כל כוח מביט על החיים, יש לו שאיפות ומטרות אחרות. אז ברגע שאנחנו ניפגש יותר מדי, זה יגרום לכך שלא ניפגש בסוף. הכל יתפרק. אז מה עושים כדי לפתור את השלמות האמיתית שצריכה להיות? חיים בעולם של פשרה. את תוותרי על משהו, אני אוותר על משהו, בנקודות ההשקה בינינו. אבל חוץ מזה, כדי שלא נרגיש שאנחנו מוותרים יותר מדי, אז יש דברים שיהיו לחיים עצמאים, ויש דברים שיהיו חיים עצמאים, ולא נתערב אחד לשני. אתם מכירים את זה? כן או לא? נו רבותיי, תעזרו לנו. כן. כלומר, זה מקיף את כל החיים. בואו ניקח אפילו את האדם כלפי עצמו. יש באדם המון כוחות. יש באדם המון כוחות חיים. מאוד קשה לארגן את כוחות החיים בשלום אמיתי. אז מה אנחנו עושים הרבה פעמים? כל אחד מאיתנו עושה ככה. ככה אנחנו מתנהגים. מה אנחנו עושים? אין לנו כוח להתמודד. אז אנחנו עכשיו דוחקים כוח אחר, אחד, מפני כוח שני. כי אין לנו כוח להגיע לשלמות האמיתית. אז אנחנו מבטרים לעצמנו. אנחנו כאילו מתמקדים במשהו מסוים, בבחינה מסוימת, בצד מסוים באישיות שלנו, ומזניחים צד אחר. כי כרגע קשה לנו למצוא את האיזון הנכון בין הכוחות, כך שכל כוח לא ייפגע. אז אנחנו חיים כל הזמן בחיים של ויתור. חיים של כך ותן כזה. אנחנו כל הזמן מתמקדים במשהו אחד ומזניחים משהו שני. הזנחנו את השני, חוזרים אל השני, מבטרים על הראשון. כך אנחנו חיים. ניקח אולי דוגמה פשוטה. היחס בין לימוד התורה והלימודים באוניברסיטה או עבודה ופרנסה וכו'. איך יוצרים את היחס? אז הרבה פעמים לצערנו הגדול, אדם לא יודע איך הוא בן תורה גם כשהוא עובד. ואיך כשהוא לומד תורה, הוא גם אדם שרוצה לתקן את העולם ולא נתקע בקונחייה. איך אנחנו צריכים את האיזון הזה? אז מה הנפש האנושית, איזה פתרון הנפש האנושית מצאה? פשוט, כשאני לומד תורה, אני קשור לחלק שבי הנקרא נשמה. וכשאני, זה ממש הנצרות מה שאני הולך להגיד עכשיו. וכשאני עובד, אני קשור לחלק שבי הנקרא גוף. ויש פיצול עולמות. האדם חי בפיצול אישיות. כשהוא נמצא בבית המדרש, אז הוא חי חיים רוחניים. כשהוא נמצא בעולם הטבע, אז הוא חי חיים טבעיים בהמיים. ואין קשר בין העולמות. וכמו שאמרנו פעם, אדם יכול לחיות בשלושה גנים שונים בחיים שלו. כשהוא מטפל בענייני הטבע שבו, הוא חי בגן חיות, ממש כמו חיה. בענייני אכילה ושינה ויצרים וכו', הוא מתנהג בדיוק כמו בעל חיים. כשהוא עולה למדרגת השכל, אז הוא עכשיו מתנהג כמו אדם. הוא עכשיו חוקר, לומד, מנתח, מברר, חוזר, משנן, לומד וכו'. וכשהוא לומד תורה או שייך לעולם רוחני, אז הוא שייך לגן עדן של המלאכים, לגן המלאכים. אז הוא חי בשלושה גנים במקביל, וזה מאוד נוח לו. כי זה מאוד נוח להיות חיה בגן חיות, ולהיות אדם בגן אדם, ולהיות מלאך בעולם המלאכים. אבל בוא תהיה מלאך כשאתה מטפל בצדדים החייתיים שלך, בצדדים הטבעיים שלך. פה תהיה מלאך. בוא תהיה מלאך שאתה לומד פיזיקה. מלאך שהוא איש אלוקים, הוא לא עזב את העולם. כלומר, בוא ניצור שלמות אמיתית. לא שלמות שהיא ותרנות ופשרה. לכן צריך להסביר את זה באופן ברור. העולם הזה הוא עולם שסיבתו שלום, מקורו שלום ותכליתו שלום. המגמה היא שלום. השלמות הזאת מורכבת, כדי להגיע לשלמות הזאת, אנחנו נפגשים עם הרבה הרבה חלקים. הדרך להגיע לשלום יכולה להיות אחת משתיים. או פשרה שהיא שקר, שהיא לא שלמות, או ארגון הכוחות, כשכל כוח מתארגן לפי ערכו, ואז אנחנו מגיעים אל השלום השלם, ואז אנחנו באמת מגיעים אל השלמות האמיתית. לכן העולם שלנו הוא עולם ששואף אל השלום. ולכן אנחנו אולי על פי זה מתחילים להבין מדוע החברה האנושית כל הזמן מחפשת את השלום. בפרט עם ישראל, שהוא עם שהוא אחראי להביא את השלום לעולם באמת, השלום האמיתי, הוא כל הזמן רודף שלום. הוא לא סובל את המלחמה. אנחנו לא סובלים את המלחמה. אנחנו רוצים כל הזמן להגיע לשלום. לכן אנחנו צבא הגנה לישראל, ולא צבא התקפה. כי אנחנו לא נתקוף אף פעם. אנחנו רק נגן על הקיים. יש לזה יתרון גדול, כמו שאמרנו עכשיו, יש בזה גם חיסרון גדול. אני לא רוצה להיות יותר מדי פוליטי, אבל אני אגיד איזה הערה אחת. מה שנקרא השמאל הישראלי, בפרט השמאל הקיצוני, השמאל הזה, הגישה הזאת, היא הגישה המשיחיסטית של הדורות שלנו. מה היא בעצם אומרת? העולם שואף אל השלום. בוא נקדים את הזמן. אמר שלמה המלך, עת שלום, עת מלחמה ועת שלום, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. יש עת שלום ועת מלחמה, הגענו לשלום. מה אנחנו אומרים? ודאי אנחנו נגיע לשלום. אבל אתה לא יכול להגיע לשלום, וכבר נגיע לעניין הזה, בזמן שהעולם עדיין נצרח כאמצעי להגיע לשלום, דרך המלחמה. כבר אני אגיע למשפט הזה. אז אנחנו שואפים אל השלום. והשלום הזה יגיע. כי זה מקור העולם. ותכף נאגן את זה בדברי חז"ל. אבל הדרך להגיע לשלום היא על ידי יצירת שלמות אמיתית שהיא לא פשרה. עכשיו אנחנו מגיעים למלחמה. איך יוצרים שלום בין כוחות? אז יש אחד משתי אפשרויות. כלומר, יש שלום בין כוחות שהוא שלום מזויף, קראנו לו פשרה. זה שלב א', נעזוב את זה. אפשרות ב', שלב ב'. איך אנחנו יוצרים באמת שלום בין הכוחות השונים כשכל כוח באמת מתגלה לפי ערכו? אפשרות אחת, בהסכמה. כלומר, כל כוח מכיר את ערכו, וכל כוח מכיר את ערך חברו, וכל כוח יודע שאת ערכו המדויק ואת ערך חברו, והוא לא מנסה לגלוש מעבר לחלק שלו. קוראים לזה הסכמה. אם נלך רגע במישורים של עמים, כל עם בא לעולם לגלות איזשהו תפקיד. עם ישראל הוא, כפי שכותב הרב בספר אות, אוצר הרוחות שעוצר בקרבו את המכלול הכולל, הפוך בו והפוך בו, דקולה בו, אבל זו סוגיה שעוד נברר אותה יותר לעצמי. והאנושות, כלומר המין האנושי, החברה האנושית, העמים, גם היישובים בארץ ישראל, יודעים מה חשיבותם, יודעים מה חשיבותו ותפקידו של עם ישראל, ואז כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, פורסים לפנינו שטיח אדום, ואומרים לפנינו, ברוכים הבאים, חיכינו לכם 2,000 שנה, למה התעכבתם? אומר הרב בספר אות המלחמה, לולך את העגל, וצריך להבין איך זה קשור את העגל, היה העולם נוהג בדרכי שלום, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת בעולם. ואז איך העולם היה מגלה את כלל הכוחות בצורה נכונה? בהסכמה. כמובן, לשלום יש תנאים. יש תנאים של שלום, כלומר, צריך לראות איך כל כך באמת מגלה את ערכו, ולא יותר מערכו, ולא פחות מערכו. אבל בכל אופן, הייתה אפשרות אחת, ישנה אפשרות אחת, להגיע אל השלום, גם האדם כלפי עצמו, גם האדם בתוך משפחתו, גם עם ישראל בתוך החברה הישראלית, וגם עם ישראל כלפי אויבינו, הייתה אפשרות להגיע אל השלום, יש אפשרות להגיע לשלום, על ידי הסכמה. שהחברה האנושית קוראים לזה שלום. אז אם כן, אפשר להגיע לשלום, על ידי שלום. אבל, עוד משפט אחד, ישנה מציאות כזאת, שלפעמים כל כוח לא מוכן להכיר את ערכו האמיתי, ולא מוכן להכיר את ערכו האמיתי של חברו, והוא רוצה לכבוש עד כדי לפעמים לבטל את ערכו של חברו. ואז מתחילים המאבקים, ואז מתחילות המלחמות. כלומר, דרך שנייה להגיע לשלום, היא דרך המלחמה. מה זאת בעצם מלחמה, באופן מאוד מאוד כללי? מלחמה זה איזשהו מאבק בין כוחות, שכל אחד מהכוחות, או לפחות חלק מהכוחות, רוצה לקבל נפח יותר ממה שהוא, לקבל חלק יותר מהחלק שלו, ואז כוח אחר מרגיש בזה ומתנגד לזה, וההתגוששות הזאת, ההתנגשות הזאת, יוצרת אחרי המלחמה איזושהי מציאות יותר מדויקת או יותר מתקרבת לאיזון האמיתי. עכשיו, כל התפקיד של המלחמות במהלך ההיסטוריה האנושית, גם מלחמות העולמיות וגם מלחמות שקשורות לעם ישראל, כי הכל קשור לעם ישראל בסוף, כל המלחמות האלה בעצם הם איזשהו כלי, איזשהו אמצעי, לברר את השלום האמיתי בין כלל הכוחות. לכן, מקור העולם, שלום. תכלית העולם, שלום. הדרך להגיע לשם, אפשרות א', פשרה, שקר. אפשרות ב', שלום, הלוואי אלינו בהסכמה. אפשרות ב', מלחמה. לכן אומרת התורה, נכון שאנחנו סולדים מהמלחמה, כי אנחנו עם של שלום, של שלמות, שבת שלום, השם נקרא שלום, אבל אנחנו יודעים שלפעמים הדרך היחידה, בתקופות היסטוריות ארוכות מאוד, להגיע לשלמות, היא דרך המאבק, דרך המלחמה. עכשיו, כל מה שאמרנו זה נכון גם כלפי האדם עצמו. יש באדם הרבה כוחות, הרבה כישרונות. לפעמים כל הכוחות מופיעים בהרמוניה, לפעמים זה מלחמה. לקום בבוקר או לא לקום בבוקר? סליחות? לא סליחות. מה אני עכשיו עושה? הכוח הגופני אומר, תן לי לישון. הכוח הרוחני אומר, בן אדם עליך נרדם. קום כרב את החנוני. אז מה עושים? אז אפשרות אחת זה מלחמה. הגוף רוצה לישון. הנשמה אומרת, תקום. כל אחד מושך את השמיכה למקום אחר. יום אחד הצלחנו יותר, יום אחד הצלחנו פחות. וגם כשהצלחנו יותר, זה אחרי מלחמה. טוב, כולנו בשלבים הראשונים במלחמה. אבל לאט לאט כשאדם מתבגר קצת, אז דברים שפעם הוא נהג בהם במלחמה, כי זאת הדרך היחידה להגיע אל השלם האמיתי, לאט לאט הוא רואה שהוא צריך פחות מלחמות. כי זה כבר בא בהסכמה. ואנחנו נלמד איך זה מגיע, איך זה קורה התהליך הזה. עד לכאן ממש כותרת ראשית של הכותרת הראשית. ממש כלי ראשוני לגמרי. בבקשה.
כן, בעצם כאילו להגיע לשלום בהסכמה זה במידה ובעצם הכוחות שונים.
מה זאת אומרת חפיפה? זהות? זהות? אין זהות. אין זהות. אין זהות. אין זהות. אין דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא ברא שני בני אדם, יש לכל אחד תפקיד אחר. יכול להיות שיש להם כישרונות דומים, אבל לא זהים. אין דבר, להגיד חס ושלום, שיש שני דברים זהים בעולם, זאת כפירה. אני לא מגזים. זו כפירה. כי אז אני אומר, הקדוש ברוך הוא כביכול יצר מציאות מיותרת בעולם. הם לא זהים עד הסוף. אין זהות. לא, חשוב להסביר את זה. אין זהות.
מה המהות של
האמרה שאנחנו אומרים שכל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא, הרב חרל"פ כותב דבר ששערותינו תסמרנה כשישמעו את זה. הרב חרל"פ אומר ככה, העולם יגיע למצב כזה, שאנחנו נגלה שלא רק לכל אדם יש תפקיד, אלא שלכל גרגיר חול יש תפקיד אחר בעולם. שומע? בואו נאסוף 100 קילו גרגירי חול. כל גרגיר חול, גרגיר חול בעולם, מגלה תפקיד אלוקי אחר. אמר לי מישהו שהמדע המודרני, המדע של היום, הגיע למסקנה שהמבנה האטומי בכל גרגיר חול הוא מבנה אחר. מישהו מכיר את הנתון הזה? שמעתי את זה מאיש מדע לא מזמן. שהמבנה האטומי של כל גרגיר חול הוא מבנה אחר. אין זהות. אז לעתיד לבוא יתברר שהמבנה האטומי הוא סך הכל הכיסוי לתפקיד האלוקי שהוטל על אותו גרגיר. לכן אני מתנגד בכזאת חריפות. אין זהות. להגיד זהות זה להגיד שהבורא ברא דבר מיותר. הרגע, אז תגיד לי, אז מה התפקיד של שתי כליות? אפשר לעשות עם כלי אחת. מה התוספתן? טוב, המדע עוד לא יודע, באמת, למה צריך את התוספתן? אין זהות. אין זהות בעמים, אין זהות בין בני אדם, אין זהות בין בעלי חיים, ואפילו אין זהות עד רמת גרגירי החול, עד רמת האטום. אין שני אטומים זהים. השיבוט, הסוגיה הזאת של השיבוט היא סוגיה חמורה, שלכן ההתנגדות מבחינה רוחנית אליה היא התנגדות חריפה ביותר. מבחינה הלכתית, אני לא כרגע פוסק הלכה, אבל מבחינת השקפת התורה, ליצור מציאות זהה, אני לא יודע עד כמה היא זהה, צריך לבדוק את זה מבחינת המדע, אבל לא ייצור הציור של ליצור מציאות זהה, העתקה של מציאות, זה דבר חמור שאין כדומתו. כי הבורא ברא, מה אתה בורא דבר חדש שהבורא לא ברא? נעזוב רגע את השיבוט, אני לא רוצה לגעת בזה. דרך אגב, אחד מהראשונים, לא אחד, אחד הפירושים בראשונים לאיסור כלאיים. למה אסור לעשות כלאיים? כלא בהמה, כלא הכרם, כלא בגדים, כל סוגי הכלאיים. אחד מהפירושים של הראשונים, אני זוכר מי אומר את זה, אולי הרמב"ן אפילו, שאם הקדוש ברוך הוא ברא מציאות נפרדת זו מזו, מה אתה מערבב? מה אתה מערבב? אתה כאילו יוצר מציאות חדשה שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בה. טוב, אז יש את הגבולות הלכתיים, איפה כן מותר, איפה אסור, מה נקרא כליים, לא נקרא כליים. בסדר, סוגיות שלמות. בבקשה.
אדם שהוא תוכו כברו, זה לא אומר שיש זהות בין הפנים והחוץ?
לא, זה משהו אחר, אנחנו נורמל לאדם.
למה?
יש באדם הרבה כוחות, ברור. וברור שהאדם צריך להיות תוכו כברו. בוא נאמר ככה, אם אני מבין מה שאתה רוצה עד הסוף. הדבר היחידי שהאדם צריך להיות זהה בו, זה מה שהמשנה אומרת. עשה רצונך, רצונו. הרצון שלי צריך להיות מכוון לרצון האלוקי. עין בעין ירו, ושוב השם ציון. עין האנושית צריכה להיות מכוונת לעין האלוקית. איך כשאני אומר אני רוצה, זה בעצם מה שהשם אומר אני רוצה. טוב, אבל זה נושא אחר. בבקשה.
מה הפחד של השם מהכלאיים ומכל הדברים האסורים? כי בכל הכל בעצם קורה בהשגחה. כל...
הקדוש ברוך הוא לא מפחד מכלום, הקדוש ברוך הוא... בוא נעשה סדר רגע. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, שהשלם הזה מופיע בחלקיות. הבנת את המשפט הזה? עוד פעם, לא, נראה לי שלא הבנו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, שהשלמות הזאת מתחלה בחלקיות, מתגלה, סליחה, בחלקיות. אני רוצה להסביר את זה רגע ממקום אחר, אני מאמין שניגע בזה גם כשנלמד בעניין אמונה, אבל בואו רגע בהקשר הזה נאמר את המשפט הזה. בואו נלמד רגע את שני הפסוקים הראשונים בתורה. בסדר? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו שאלה. מה עם השמיים? ומה היא הארץ? ב' פסוק ב' לאן נעלמו השמיים? ג' אתה ראית פעם אדם שעושה משהו, שמוציא תחת ידיו איזושהי פעולה, איזושהי מציאות, והמציאות הזאת היא בלגן. טוב, בוא. מי שם התרחת את עצמך? איפה פגשת דבר כזה? אז מה למדנו אצל הגננת? או, תקרא את הפסוקים אחרת. קודם כל היה תוהו ובוהו, ואז הקדוש ברוך הוא התחיל לסדר את הבלגן. זה לא מה שכתוב. לא כתוב כך. כתוב בראשית ברא אלוקים את המציאות הנקראת שמיים, שתכף ננסה להבין מהי, ואת המציאות הנקראת ארץ, וכשהוא ברא את המציאות הנקראת ארץ, היא הייתה תוהו ובוהו. ועם השמיים יותר אנחנו לא נפגשים. בהמשך כתוב לרקיע, מה שנקרא, הרקיע, התחלת כאן למעלה, נקרא שמיים. אבל זה לא השמיים האלה. אומרים חז"ל, מה זאת המילה שמיים? שלושה פירושים בחז"ל. פירוש אחד, שם מים. פירוש שלישי, שני סליחה, שבו נתמקד, אש ומים. המילה שמיים מורכבת משתי מילים, אש ומים. פירוש שלישי, הרבה שם. ים, ימים, שם, שמיים. אז מה זה שמיים? שם ברבים. הרבה, 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 הרבה שם. טוב, לא נתפזר, בואו ננסה להבין דרך הפירוש השני. אש ומים, לא הבנתי. אם אני אלך לעולם שנקרא שמיים, ואני אלך עם מצלמת וידאו, אז אני אצלם עולם שבו אני אראה מים ואש מעורבבים אחד עם השני? ברור שלא. אלא חז"ל אמרו כאן דבר עמוק מאוד. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מלא כוחות. לפעמים הכוחות עומדים אחד על יד השני, לפעמים הכוחות עומדים אחד מול השני, ומתנגשים אחד עם השני עד כדי כך שיש מציאות כזאת, שיש מצב כזה שכוח אחד, כשכוח אחד נמצא, כוח שני לא יכול להיות. למשל, אש ומים. כשיש מים, אין אש. המים ואש לא יכולים לגור בכפיפה אחת. המים מחווים את האש. כשיש אש, אין מים. כשיש מים, אין אש. בקיצור, האש והמים זה דוגמה לעולם של פרטים, המכיל כוחות שונים עד כדי מתנגדים לחלוטין אחד לשני, שהם לא יכולים לגור בכפיפה אחת. אומרת התורה, תדע לך, בעולם שבו אתה נמצא, כשאתה רואה כוחות שונים כמו אש ומים, אתה אומר, זה שני דברים שונים, זה שני דברים מתנגדים, זה לא דבר, אין כאן אחד. אבל אומרת התורה, זה לא נכון. יש איזשהו עולם עליון מאוד, הנקרא שמיים. הרמב"ן על התורה כותב שזה העולמות הרוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא. יש איזשהו עולם שבו יש את האחד האלוקי שהוא מקור הכל והוא סך הכל. במקום המילה שמיים נכתוב את המילה אחד. בראשית ברא אלוקים את האחד. אש ומים. ולכן, לפי הסבר השלישי, זה הרבה שם. מה הדבר היחידי שאני יודע על מה שאני קורא לו שם? אני יודע את הדבר אחד. בדרך השלילה אני יודע. שהוא לא כאן. זה מה שאני יודע. הוא לא כמו פה. הוא לא כמו כאן. הוא שם. הוא הרבה הרבה לא כמו פה. במה הוא הרבה לא כמו פה? שפה זה על מה זה פירודה. זה עולם של חלקים. זה עולם של מחלוקות. זה עולם של פרטים. זה עולם של מאבקים. זה עולם של מלחמות. אז בראשית ברא אלוקים עולם אחדותי הנקרא שמיים. ואחרי שלאט לאט הוא השתלשל אלינו העולם הזה, והוא ברא גם עולם הנקרא ארץ. עולם שבו יש הרבה כוחות, הרבה חלקים, וממילא הרבה מחלוקות, והרבה מאבקים, והרבה מלחמות. וכשיש עולם של ארץ, אז ברור שהארץ הייתה, תאו ובואו, מה אתה מתפלא? כשכל פרט, הוא בא כמתנגש לפרט השני, אז ברור שזה עולם של מחלוקת, עולם של מאבק. והארץ הייתה, תאו ובואו. ומה התפקיד שלנו? לנסות לקחת את התאו ובואו של הארץ, ולגלות בהם את השמיים. זה התפקיד שלנו. לנסות לגלות את האחד בתוך עולם הפרטים, תראו איך חז"ל במופלאות דבריהם אמרו את זה בצורה אחרת. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. נסתפק בזה. בואו רגע נלמד את המשנה הזאת בצורה אחרת. כל מציאות של חלקים, של פרטים, על מה זה פירודה, ארץ, כל כוחות הגוף, הנפש, השכל, כל הכוחות השונים שיש במציאות העולמית, המציאות הזאת נקראת מציאות של חלקים. וממילא יש מחלוקת בין החלקים. כל מחלוקת בעולם, נקרא לזה בהקשר של השיעור שלנו מלחמה. כל מלחמה המאבק שיש בעולם, שמטרתו של המאבק הזה, מטרתה של המלחמה הזו, היא לגלות את השמיים שבתוך החלקים, את האחד שבתוך הפרטים, סופה של המחלוקת הזאת, שכל כוח רוצה באמת לגלות את ערכו האמיתי, לא פשרה ולא במלחמה, אלא לגלות את ערכו האמיתי, כל מחלוקת שלשם שמיים, סופה של המחלוקת הזאת להישאר מחלוקת. סופה להתקיים. וזה האידיאל של המציאות, בשביל זה העולם נברא. העולם נברא כדי שתתגלה בעולם מחלוקת לשם שמיים.
זה רק טוב לא יהיה שלום?
בסוף יהיה שלום. לא. בסוף, זה עוד נלמד באריכות. הערה חשובה, נלמד כבר באריכות. אבל במשפט אחד, העולם יגיע לשלום. זה כמו... זה כלום אי אפשר. זה כמו אחד הולך ברחוב, החליקה הרגל בשלולית, נשברה היד. תבוא היד לרגל, תתבייש לך רגל, בגללך נשברתי. אין לך אחריות, חסר אחריות שכמוך. לא מעניין אותי, אני נפרד ממך. היה תגיד ככה? מצחיק, אתה מגח אחי. למה לא? כי היום אנחנו חיים במערכת אורגנית כזאת, שהיד והרגל יודעים שהם שייכים לגוף אחד. עכשיו ניקח את זה ברמה העולמית. אומר הרבי הנדיב לבוא, כל האנושות היא תהיה כמו גוף האדם. היד תדע שכשהרגל החליקה, זה היא בעצם, היא חלק ממנה. אומר, יש תפקיד אחר, יש תפקיד של רגל, יש תפקיד של יד, אבל זה מציאות אחרת. אז היום אנחנו לא מבינים מה זה יקרה. אין לנו עוד הרבה שנים, לפי החשבון שלפנינו, 240 שנה בערך. אבל נגיע למצב הזה שהמציאות האנושית, העולמית, תתארגן באופן כזה כפי שגוף האדם מאורגן. כאורגן. אני חוזר אליהם. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. כשהיא תתקיים, יתגלה השלם. בהסכמה. לא במאבקים. אבל מחלוקת, שני אנשים שמיים, אבקש חלק אחד, שהוא חושב שהוא יותר מהחלקים האחרים. הוא לא מבין שהמקור להכל הוא אחד, והוא חלק אחד מתוך האחד הזה. אין סופה להתקיים. כי כשהעולם יגיע לתיקונו, אז בסופו של דבר, כל חלק יהיה לפי ערכו. איזו היא מחלוקת של שם שמיים? ילל ושמיים. כי כל אחד מהם נתן את החלק המתאים לעצמו ולחברו. איזו היא מחלוקת שעניין השם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. רגע, המחלוקת הייתה בין קורח ועדתו למשה. אז משנה אתה צריך לומר, זו מחלוקת קורח ומשה. לאן אלא משה? ברור. מחלוקת שעניין השם שמיים זאת מחלוקת שחלק אחד חושב שהוא הכל. אז הוא לא משאיר מקום לחלק השני. אז איזו היא מחלוקת שעניין השם שמיים? זו מחלוקת של קורח. ואיפה משה? בכלל לא נמצא פה. זה מחלוקת שלנו השם שמיים. אז העולם שלנו הוא עולם של ארץ. שאנחנו צריכים לגלות בו את השמיים. שאוי ואבוי אם נחשוב שהשמיים יתגלו בארץ על ידי פשרה. אלא, יש שתי אפשרויות. או שזה יתגלה על ידי הסכמה, שקוראים לה שלום, או יתגלה על ידי מאבק, שקוראים לו מלחמה. ואנחנו צריכים לזהות בכל תקופה היסטורית, האם אנחנו יכולים להגיע לשלום בהסכמה או במאבק. ואוי ואבוי, כמו שאוי ואבוי אם נעשה פשרה, כך אוי ואבוי, אם בזמן שאנחנו צריכים להגיע לשלם בצורת המאבק, נחשוב שאפשר להגיע אליו בצורת ההסכמה.
פשרה.
מה?
פשרה.
לא. שלום מדומה. שלפעמים הוא פשרה. בסדר? רבותיי, נו, מה קורה? משתקים על הכיוון המסע. מה? בסדר, ברור? ברור. בבקשה.
אני לא רואה איך זה עונה על העניין של האיחור כלאיים.
אתה יכול בבקשה להסביר את
השם. שאמרת,
מה הבעיה עם כלאיים?
כדי יכול שיפור לעשות כלאיים כדי לא ליצור דבר שאינו קיים, שאינו...
יש בזה גבולות גזרה, יש דברים שהתורה התירה.
יש דברים שלא.
עכשיו זה סוגיה ללמוד בכל מה שהתורה התירה, למה התירה. מה שלא התירה, למה לא התירה. בואו ניקח דוגמה פשוטה, בסדר? ניקח דוגמה שהרב מזכיר אותה במאמרי הראייה. אנחנו, בימים טובים, בראש השנה וכו', תוקעים גם בשופר וגם בחצוצרות. בחצוצרות ובכל שופר ראו לפני המלך השם, נכון? גם חצוצרות וגם שופר. מה ההבדל בין שופר לבין חצוצרה? אומר הרב, שופר זה הכלי המוזיקלי הטבעי שהבורא ברא. אפשר להוציא קול מקרן העיל. או מקרן הפרה, לא משנה, אני מדבר כרגע על קול, לא מקרן הלכתית, על קול. חצוצרה זה האדם לקח חומרי גלם שהקדוש ברוך הוא ברא, ויצר איתם מציאות חדשה של הוצאת קול חדש. במילים אחרות, השופר הוא הבחינה של העולם הנברא כפי שהבורא ברא אותו, והחצוצרה היא הבחינה של העולם הנברא שהוא תוצאה של בריאת האדם, שהוא תוצאה של הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם לברו. עכשיו אתה שואל שאלה, איפה הגבול בין השופר לחצוצרה? שאלה חשובה, אבל זה לא הנושא. ודאי שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם תעשה חצוצרה, כדוגמה, הכל כמשל. אבל הקדוש ברוך הוא גם אמר, אל תאבד את השופר. כלומר, בראתי עולם טבעי, יש לי מטרות בבריאה באופן הזה, עליך מוטלת האחריות לפתח את העולם, אבל תפתח אותו בגבולות שאני אמרתי לך. אל תסתה. יש דברים שבהם אמרתי, לא. בסדר? טוב, נשמח להתייחס לזה אחר כך קצת יותר טוב. בבקשה, אורן.
הארץ
והשמיים
יש
לי
דברים נפרדים, או שהארץ לא תוך השמיים?
עוד פעם, הארץ והשמיים? שאלה יפה. בוא נאמר את זה, אני אענה לך בשלושה חלקים. מצד האמת, השמיים והארץ זה דבר אחד. כשאנחנו משתלשלים מן האמת, השמיים מוסתרים בארץ. וכשאנחנו עולים למקור האמת, אז הארץ מוסתרת בשמיים. בקיצור, מצד האמת זה דבר אחד, מצד ההופעה זה שניים. הוא שואל שאלה אחרת, אורן. אני נשמה או גוף, תגיד. מה אני? תשובה, אני נשמה, אבל הושמה בתוך גוף. אז יכולה לגלות את הנשמה בתוך הגוף. האם יכולה להיות רק הנשמה? לא. האם צריכה להתגלות דרך הגוף? כן. אבל האם אני שייך לעולם שהוא רק נשמה? מישהו זוכר עכשיו שהוא נמצא בתוך גוף? שכחנו שיש לנו גוף. אני בטוח שנכנסו לפה לא מעט אנשים רעבים, דואגים, עייפים. שכחנו מזה פתאום. מה קרה לנו? זה מה שקרה. רצית להעיר משהו? כן, רק שני. הייתה בלשון הקודש, הכוונה תהיה. ברור, אבל הארץ הייתה תוהו ובוהו, כי הקדוש ברוך הוא ברא. אני אגיד את זה ככה. המקובלים קוראים לזה שבירת הכלים. לפסוק הזה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, קוראים המקובלים שבירת הכלים. מה הכוונה? הנה, יש לפנינו כוס מים. בסדר? כוס המים הזאת יכולה להכיל, כמה? שליש ליטר נגיד? רבע ליטר. מה יקרה אם אני אשפוך לתוך הכוס הזאת? חצי ליטר מים. חצי יהיה בפנים, חצי יהיה בחוץ. נכון? דוגמה יותר טובה. הכוס הזאת יכולה להכיל מים, נגיד, ב-50 מעלות צלזיוס, בחום של 50 מעלות צלזיוס. מה יקרה אם אני אשפוך לתוך הכוס הזאת מים בחום של 100 מעלות צלזיוס? מה יקרה לכוס? תתפוצץ. זה נקרא שבירת הכלי. כלומר, כשהכלי לא יכול להכיל תוכן, מה קורה לכלי? הוא מתפוצץ. כלומר, יש עולם של שמיים, יש עולם של ארץ. כשהארץ לא יכולה להכיל את השמיים, מה קורה לארץ? טוב עבור. עכשיו, מה התפקיד שלנו? לנסות לגלות מחדש איך השמיים כן יכולים להופיע בארץ במדרגה כזאת שהיא לא יהיה טוב עבור חדש. אשר ברא אלוקים לעשות. בסדר? בבקשה. אני אקרא אור.
הוא ראה שהוא טוב. זאת אומרת, כתוב פה מפרש. וירא אלוהים כי טוב. זאת אומרת, איך אתה יכול להגיד שיש פה שלמות? הוא ברא משהו, וזה כאילו כמו, זאת אומרת, כמו ניסיוני, משהו שהוא כאילו, שהוא בחן אותו. תמיד, זה משהו...
אני לא מבין את השאלה.
יש פה בחינה. הוא אומר, וירא אלוהים כי טוב. הוא ברא אותו, קודם כל ברא,
כן.
אחרי זה אמר, וואלה, זה טוב.
לא, זה מה שאתה הבנת. אתה תרגמת את הפסוק הזה לפי מילון אבן שושן. זה בעיה שלך?
למה?
זה בעיה שלך?
זה מה
שאתה מבין. אבל זה לא מה שחזר לפינו. שזה צריך ללמוד.
כי זה פשוט, אני לא מסתדר עם הפסוקים.
ויומר, צריך ללמוד מה ההבדל בין ויומר לבין וידבר. סתם דוגמה. ויומר אלוקים, מה ההבדל בין אלוקים לבין השם, לבין צבקות, לבין אל שדאי? יהי, מה זה יהי? מה ההבדל בין יהי לבין יהיה? וכו'. אור! מה זה אור? ויר! מה זה ראייה? אחת הטעויות הבסיסיות שלנו. איך קראת לזה אתמול? קראת לזה כותרת. טעות... הזכרת אתמול בערב. טעות בסיס. לא, לא, טעות. אמרת איזה ביטוי כזה. יש איזה ביטוי כזה. טעות בסיסית שהיא גורמת לכל הכישלונות העתיד. אחר כך, כי הכל הולך עקום, מההתחלה הייתה כאן זווית ולא יושר, אז ממנה זה הולך ומתרחק מהאמת. הטעות הבסיסית שלנו, הרבה פעמים, כשאנחנו קוראים את התורה, כשאנחנו קוראים את התורה לפי המושגים שלנו. בראשית, מה זה בראשית? בהתחלה, first, חס ושלום. ברא, מה זה ברא? מה זה יצר? מה זה עשה? אלוקים, את... הנה, רק עכשיו הבנו שהמילה שמיים והמילה ארץ הן מילים אחרות לגמרי. אני בטוח שלפני שנכנסנו לכאן, או אולי מה שפעם למדנו אצל הגנת, ששמיים זה התחלת שם למעלה, וארץ הכוונה האדמה פה למטה. לא. זה לא מה שכתוב בתורה. לכן ודאי שאם לא לומדים תורה שבעל פה, שבא לגלות לנו את הסודות של תורה שבכתב, אנחנו לא מבינים כלום. טוב, אז נסכם את הדברים כי זמננו מסתיים. אז אם כן, אנחנו באים ממקור אחד, השם, עולם של שלם, ואנחנו שואפים אל עולם של שלם, אל עולם של שלמות. האופי של השלמות, או הדרך שדרכה השלמות הזאת הופיעה, היא דרך המפגש בין החלקים השונים, שמקורם הוא אחד. המפגש הזה בין החלקים הוא מסובך, ואנחנו צריכים לגלות את הערך הנכון של כל חלק, כדי שיהיה שלום. הגילוי האמיתי של החלקים האלה, הוא יכול לבוא בהסכמה, כשכל כוח מופיע לפי ערכו, יכול להופיע במאבק, הנקרא מלחמה. ולפעמים אנחנו קצת עייפים מלגלות את השלמות השלמה, האמיתית, אז אנחנו מחפשים את הפשרות. אז מה שאנחנו ננסה לעשות, בעזרת השם משבוע הבא, ננסה קצת ללמוד את סוגיית המלחמה והיחס בין הכוחות, בפרט בין ישראל לאומות העולם, ומה יש לנו, כל אחד לפי כוחו, לעשות כדי שבאמת נגיע אל השלמות האמיתית, גם בעצמנו, במשפחתנו, בעמנו, ובעולמנו, ובעולמות בכלל. בעזרת השם. בסדר? תודה רבה שתהיה לנו שנה טובה, ברוכים הבאים לכל המצטרפים החדשים.
תודה רבה לרב אירן תמיר. זו הייתה פתיחה לסדרה חדשה של הרב אירן תמיר בנושא שלום ומלחמה, שיעור הבא, פינתו הימית של הרב דב ביגון בספר פלא יועץ.